היום שיעור שהנושא שלו זה ברכת כהנים, אבל זה נכון שזה הנושא, אבל זה לא בדיוק הנקודה. הנקודה היא שאנחנו נלמד למעשה את אותו נושא פעמיים. פעם אחת נלמד את זה לפי, נלמד את זה מספר שנקרא דרך מצוותיך. ספר דרך מצוותיך זה ספר של הצמח צדק. צמח צדק יודעים את זה? זה הדבור השלישי. הדבור השלישי זה של חב"ד, זה הצמח צדק. כן, יש הדבור הראשון זה בעל התניא, הדבור השני זה קונדס ההתנהלות שלמדנו, כן? והדבור השלישי זה צמח צדק. הוא יש לו גם שוב,
נכון,
יש לו שולחן ערוך שלו, אבל יש ספר שלו, חבר'ה תירגעו, יאללה. אני לא רוצה להזכיר את המילה קופים כל כך הרבה. אוקיי. כן, אז זה למעשה, רק עדיין שקט כזה. זה למעשה ספר שנקרא דרך מצוותיך, שלמעשה הוא מדבר שם על טעמי המצוות. הוא לא עובר על כל המצוות, עובר על חלק מסוים שהוא מדבר הרבה מצוות, ומסביר את טעמי המצוות. עכשיו, אנחנו נלמד את טעם מצוות ברכת כהנים, דבר ראשון מהספר הזה שנקרא דרך מצוותיך, ואחרי זה נלמד אותו דבר מעולה טריה. עולה טריה כמובן של רבים הרבנים המוזכרים מדי פעם בישיבה. ואז ביחד הרעיון הוא דל שקל. ואז למעשה הנקודה היא מעבר לדעת גם את העניין של מצוות ברכת כהנים בעצמה, מה שטוב גם לכהנים וטוב גם למתכוונים, כי הרי צריך להתכוון לי. בסדר, תסתכלו שם. צריך להתכוון גם לברכת כהנים, ודאי מי שקורא את זה להתכוון, גם מי ששומע צריך להתכוון, לכן א' זה חשוב לדעת מה צריך להתכוון שם. אבל מעבר לזה, מה שאני רוצה להראות לכם זה איך למעשה מצד אחד שניהם אומרים אותו דבר. אתה קורא את זה, אתה רואה שהם ממש אומרים אותו דבר, זאת אומרת, הם למדו את אותה תורה, בוא נגיד את זה ככה. אבל מצד שני, בוא נגיד, אחרי שלומדים את הרב, מבינים מה הצמח צדק עבר. מבינים מה אני אומר? כשקוראים רק הצמח צדק, אז לא מבינים כלום. זאת אומרת, לא מבינים, אולי גם האבא שלו הבין את זה, כן? הם החסידים. מבינים מה הוא אומר, כי זה לשון הרבה יותר משליף והרבה יותר, בסופו של דבר הוא לא עובד את התכלס. אי אפשר להבין למה. כשאתה לומד את הרב, אז אתה מבין פתאום את העיקרון בצורה כללית, אתה מבין למה מה שהוא אמר זה נכון. מבינים? זה למעשה הלקח העיקרי מהשיעור הזה, פשוט להבין איך אפשר להגיד אותו דבר, ממש, כן? אותו לימוד, אפשר להגיד את זה בצורה אחת, בצורה שהיא יותר מיסטית ומסתרת, בצורה שנייה, אנחנו יכולים להגיד אותו, ודרך זה אפשר להבין גם בצורה מיסטית. אז זה באופן כללי השיעור. עכשיו אנחנו מתחילים ללמוד את מצוות ברכת כהנים פה, איך שכתוב לכם מצוות ברכת כהנים. עכשיו אנחנו נלמד את זה לא בעיון עמוק, זה לא דברים שבחים, אנחנו נלמד ונלמד ונסביר. אז ככה, לברך הכהנים את ישראל בכל יום. בסדר, רואים?
כן.
אם היית הופך את הדף, היית בואי. לברך הכהנים את ישראל בכל יום, בסדר? שנאמר, כה תברכו את בני ישראל וגומר. להבין יום תראה את המגיע ישראל בברכה זו שהכהנים דווקא מברכים אותם. זאת אומרת, למה דווקא הכהנים מברכים אותם? כמו שרבים מברך אותם. בסדר, זאת תחושה, למה? את הנושא הזה, למה דווקא הכהנים הם אלה שתפקידם לברך את ישראל, שיגידו, חם גדול, חם כל אחד, למה, מה הכהנים שייכים דווקא לברך? והנה יובן על פי מה שכתוב, והנה פרח מטה אהרון וכולו להזבול שקדים. להבין על מה יש שקדים. יכול לקחת, מה הבעיה? שם דבר, כל הכבוד. חסכת לי דף, נמצא יותר משקל. ולהבין על מה יש שקדים, הנה השקדים אמרי לפעמים כל הפרות עצמות כמו זית גפן ועזרה וכולי, שכולם שומעים זמן רב יותר מאוד, כי השקדים מתמונים ונראים לכם שעמוד מן הפריחה. כן, השקדים זה כמו הם שוקדים, מה שנקרא, הם ממהרים. כי השקדים, לכן נקרא שמם שקדים, שהוא לשון זירוז. כמו שכתוב, בירמיהו מקל שקד. אני רואה, אמרנו השם, הצלחת לראות כי שוקד אני, כן? שקידה, מה שחושבים היום בלשון, איזה בחור שקדן, או בלשון שקידה, אז זה מהמילה שקד, כידוע. נכון? שקדן זה מהמילה שקד. זה לא עץ שקדים נקרא שקדן, אלא בחור שקדן. מה זה בחור שקדן? זה בחור שממהר ללמוד. נכון שהיום משתמשים ביותר במובן של רק עם השקיע, אבל המקור זה מישהו שממהר ללמוד, זה נקרא שהוא שוקד. לכן השם אומר לירמיהו, כי שוקד אני על דברי לעשותו. לא הכוונה שקדוש ברוך הוא מין יורם כזה שכולם אני יושב ולומד לו ברצינות כל דבר, אלא ממהר, שוקד אני על דברי לעשותו, הכוונה אני עושה את זה מיד. לא תהיה פה השתאות, מה שאמרתי שאני הולך לעשות, אני אעשה את זה מיד. זה נקרא שוקד. אז לכן, שקט, שקט זה מלשון זירוז. בעניין מהירות זה, כי הוא מסביר למה דווקא שפרח מטה אהרון במדבר, אז הוא פרח דווקא שקדים, נכון? אתה יודע מה נדבר? יופי. אז יש, תחשוב, למה התורה דווקא אמרה, למה יפרח דווקא שקדים? שיפרח מנגו. אז למה דווקא הפריחה של המטות, זאת אומרת, הפריחה של המטה של אהרון, זה דווקא שקדים?
כי זה פרח מהם.
נכון. זה בא להגיד שהנקודה של אהרון היא נקודת השקד, שהנקודה של השקד זה מהירות. בסדר? אז זה הוא למד מזה שהמקל של אהרון במדבר שם פרח דווקא שקד, שיפרח משהו אחר, למה שקדים? אני חושב על זה, אתה יודע, יותר נסים, הוא לא יפור לשקדים, נכון? השקדים אלה הם מהרים, אז הוא קח יום אחד אצל הפתה של אהרון, אני נגיד פורח שם, אני יודע מה הולך טורבוס לשלוש שנים, זה מה שזה כתוב במסכת השביעית, נכון? אז זורע לוף, אני לא זוכר, יש כמה דברים שהשביעית שלהם זה אחרי שלוש שנים, בגלל שהיא לוקח להם שלוש שנים להתבשל, אז היה יותר נסים. הנקודה היא שהנקודה של אהרון זה מהירות, יפה, הלאה, נמשיכי. חבר'ה, הלאה, והנה, כן, בעניין מהירות זו, מישהו לא מבין מה אני אומר? כן. מה אתה לא מבין
חמוד?
לך לא שמעתי. לא. לא הסברתי כלום כחמוד. הגעתי בדיוק לנקודה הזאת. ולהגיד שהמטה של אהרון פרח דווקא שקדים, וזה בא להגיד ולרמוז לך שהנקודה של אהרון, כלומר הכהנים, זה דווקא נקודת המהירות. אתה מבין? ועניין מהירות זה הוא רמז על הכהונה. תראו, אני יכול לדלג על זה ולהגיד את המילים שלי, אבל בוא נאמר קצת את המחצבת, מה יש? זה טוב ללמוד קצת משהו שלא מדבר רק על ניצוצות ההוויה, משהו כאן בעברית אחרת, יש עוד עברית בעולם, זה נראה שתשמעו עוד דברים בחיים, תשתוכי מוח, אם לא מבין ניצוצות ההוויה, אתם לא מחשיבים. כן, כי הנה המהירות זהו רמז על הכהונה, כי הנה אהרון אותיות נראה. קוראים שאותיות של אהרון זה גם אותיות נראה, רק צריך לשחק קצת עם אותיות, אז אהרון זה יוצא נראה, נכון? מה הנקודה בזה? שעל ידו היו כל ההתגלות והמשכות האורות מלמעלה למטה. אז מה הנקודה של אהרון שלב ראשון אנחנו מבינים, לפי הצמח צדק? הנקודה של אהרון היא דבר ראשון התגלות, כן? איזושהי התגלות, נכון? כי אהרון זה אותיות נראה, הוא מסביר לך. לכן אהרון, התפקיד שלו לגלות דברים, כלומר להופיע אותם מהכוח אל הפועל, שכל המשכות מלמעלה מה, צריך לראות בהמשך, יהיו הם דרך הכהנים דווקא. אבל החידוש שלו, זאת אומרת, הלימוד שלו הוא מצד מה שאהרון זה נראה זה אותו דבר. כמו שהדבר נראה על ידי מישהו שיכול להוציא אותו כוח אל הפועל, למשל מי שמאיר, פנס, אז אהרון הוא הפנס, הוא זה שגורם לדברים להאיר. בסדר? הלאה.
שאלה, כל אחד אבל...
סליחה?
הוא הראשון שקוראים לו אהרון?
לאבא שלו קראו אמרם, לאבא שלו קראו יוכבד, ולסבא שלו קראו לוי.
זה יכול לצל כל אחד שם וזה יהיה מתאים לו.
לא נכון.
למה?
נו, מה, בוא נעשה משהו לך משהו, נוען. מען, מען, זה אתה יכול לעבוד בדואר, מה עוד?
נעים.
נעים, נדע. מה עוד? תראו, בוא נסביר את המשהו לצל...
שמות זה לא בא בנבואה?
בוא נסביר לך משהו, כל הגימטריות זה השמות ואת אחת פעם אחת ואז תבינו את זה, יוצא לו את כל הקושיות האלה. מה? טוב, זה לא קשור. האמת זה קשור שיש להם קשור, אבל אני מוכן להסביר את זה עכשיו אחרת. תראו, כל הגימטריות והשמות הם למעשה לא עומדים בפני עצמם, אלא הם, אחרי שאתה יודע את ה... בכלל זה את האמת, את הכיוון האמיתי, את הערך הרוחני, אז אתה יכול לבדוק אם הגימטריה מתאימה או לא. וזה לא עובד הפוך. זאת אומרת, קודם לומדים את התשובה, ואז בודקים אם הגימטריה מתאימה ולא הפוך. כי הגימטריה מפני עצמה, כלי שאלות עכשיו שנייה, היא לא שווה כלום. אני זוכר שהיה פעם, לא, היה פעם איזה דיון בכנסת על מי הוא יהודי, לפני הרבה שנים. אז איזה חבר כנסת, לא יודע, מהדתיים, הלך ועשה איזה גימטריה שמי הוא יהודי, אני לא יודע, אבל משהו באזור של מי שאימו יהודייה, משהו כזה, אז יוסי שריד נתן לו גימטריה, מי יהודי כולם, משהו כזה, עוד פעם, אני לא זוכר בדיוק את המילים, אז זה כולם לא מתאים, אבל יוסי אמר גם איזה גימטריה כזה שיוצא מי יהודי בערך כולם, משהו כזה. אז מזה ראינו, לא מזה, כן, אנחנו מבינים, הגימטריה לפני עצמה זה לא הוכחה. ההוכחה היא כאשר אתה יודע את העיקרון הרוחני, ואז אתה מסתכל מראש על גימטריה מתאימה. מבינים? זאת אומרת, זה לא יכול לסתם להמציא שמות. אז אהרון, למעשה זה מתחיל מזה שהוא יודע שאהרון, רק שנייה, אהרון זה אהרון, הוא יודע מה זה אהרון, הוא יודע את העיקרון של אהרון, בלי קשר למילים נראה. אלא אחרי זה מתברר לך שלא קראו לאהרון במקרה אהרון, אלא השם שלו מעיד על עצמו שלו. מבינים? אז לכן זה לא עובד הפוך. זה לא שאלה הם קראו גם לסבא שלו אהרון, אבל הוא אהרון
המשיח.
בימינו, על כל השמות, תראו, יש כל מיני משיח שהולכים בשלוש פעם הפעימות ובשמונים
וחצי. למה? כתוב אבל בגמרא שאהרון קוראים שם, אז הם מקבלים בדיוק נבואה.
מחלקים אותו בשם של זאת שרוצה להתחתן איתה, ואומר שזרוק אותה. אבל זה לא הוכחה לכלום. זה נכון מה שאמרת, וזה ודאי נכון ששמו של האדם מראה על הנקודה עצמית שלו. זה ודאי נכון. והקדוש ברוך הוא זה שנותן שמות. וזה שההורים קראו לה שילד, נגיד בשם מתושלח, אז זה לא במקרה, זה הנקודה שלו. אז איך שההורים שלך קראו לך זה מה שאתה. אבל
אני באמצע
שיעור. אני באמצע שיעור. חשוב, חשבתי שמישהו מנהודה, אבל הייתי תאונת רכים. לא הגיוני. אז למעשה, ודאי שהשם מעיד על הנקודה העצמית של האדם, אבל זה לא חייב להיות בצורה סכמטית. מי שיש לו, מקוראים לו נועם, יכול להיות גם לודיק חסר ערך ממש. לא חסר ערך, אני רומז על מישהו. יכול להיות. זאת אומרת, זה שקוראים למישהו נועם, אז יכול להיות שהוא נעים לרשעים, אתה מבין? זה לא הוכחה. אז ודאי השם הוא מעיד על האדם, והוא הנקודה הפנימית שלו. אז לא בצורה סכמטית, זה לא שאני מדבר. לכן, אם קוראים למישהו אהרון, לשני קוראים אהרון, קצת כמו פרגימת קשור סלברת לשיר של יום שלישי, כתוב מי שנולד במאדים יהיה שופך דמים. כמובן זה לכאורה סופר את כל מה שאמרנו מהרמב"ם, נכון? כתוב בגמרא בשבת, כל מיני מזלות כאלה, מי שנולד בכוכב יהיה דבר זנאי, מי שנולד במאדים תחת מזל כוכב, מי שנולד במאדים יהיה שופך דמים וכולי. אבל מה אומרים, איך מסבירים את זה שם בגמרא? מסבירים, ודאי שיהיה שופך דמים, אז יהיה או טבחה, או טבח, או מוהל, או ליסטים. זאת אומרת, זה יכול להיות או שודד, וזה שופך דמים, או שוחט, או מוהל. כל אחד מהם הוא שופך דמים, נכון? רק המוהל והשוחט עושים את זה בקדושה, והשודד עושה את זה באווירה. לכן כל שם יכול, מה שמעיד על אופי עצמי של האדם, יש לו בחירה חופשית. כן? ברור, שאלות אין. הלאה, נמשיך איש. כן. רגע,
מה? זה
אסמכתה, ומזה שאתה מבין, אתה יכול ללמוד עוד פרטים על העיקרון הזה, אתה מבין? אם בתוך העיקרון הגימטריה יכולה ללמד אותך איזושהי וריאציה, אבל אתה לא מתחיל מהגימטריה, אתה לא יכול לחפש עכשיו הספרים גימטריות של נדמה, כמו שעושים נדמה, שפסוק שיוצא אני יודע מן הרשע, ואז תגיד מזה משהו, אז גם כן, זה נשאר סביזה הרי מהגימטריה, אתה יכול לעשות סופר בידור שבעולם, כן?
מה נראה?
זה בא להגיד שהנקודה של אהרון היא להראות, שהדברים נראים על ידו, מבין? מה אמרנו? הנקודה שלו זה מהירות והיראות, כן? מבין? עוד לא אמרנו מה, אנחנו ממשיכים ללמוד. כן, הלאה. והנה המשכות נמשכות על ידו, אז מה שמערות הזאת רואה, כי על ידו כל התגלות המשכות האורות מלמעלה למטה. אז הוא מסביר שכל המשכת האורות על ידי אהרון. מה זה אורות אנחנו לא יודעים, מה זה מלמעלה למטה לא יודעים, ואני אגיד לכם משהו, גם לא תדעו. הוא לא מסביר את זה, זה הנקודה. הוא אומר, אתה צריך להבין לבד, אתם מבינים? זה לא שהוא לא אומר דברים נכונים, בגלל שהוא אומר דברים נכונים ויפים ואמיתיים. הנקודה היא שפה צריך תנא דמסייע לך, או שיש לך הרבה ידע מקודם, או שאתה נשאר עם מילים שהן מבחינתך מילים שהן לא מובנות. זה משל כזה, שאתה מבין אותו, אתה לא מבין את התכלס, מבינים? אז זה מה שאני רוצה להראות לכם, שהדברים ודאי נכונים ואמיתיים, וכתב אותו אדם, אדם גדול וצדיק קדוש. אבל זה צורה שאם אתה, לפחות אני, לא יודעים לא מטרה, לא יודעים כלום מה הוא אומר, לא יודעים למה. והארון עכשיו נמשך במהירות, מה זה קשור אותם? הוא כנס קטי, זאת אומרת, מה? מה הולך שם? בסדר? הלאה. והנה המשכות הנמשכים על ידו יוצאים ונמשכים במהירות גדולה בלי שום עיכוב. כי הנה אנו אומרים, אזן את העולם כולו בטובו וחסדו בחן וחסד, ולא תדברים טובי חסדו על יונים השפעות גשמיים צריכים לצפת החסד למדרג רבות. עכשיו יש לי, מה אנחנו יודעים בינתיים? אנחנו יודעים בינתיים כמה דברים. אחד, שהארון הנקודה שלו זה מהירות, ואת הארון, הארון זה הכהונה, הארון זה כל הכהונה, הכהונה עניין אחד שלה זה מהירות, עניין שני שלה זה הופעת האורות, כן, השפעה של אורות, וההשפעה של האורות ממילא מופיעה במהירות. כמובן צריך להבין ברוחנית מה זה מהירות, מה זאת אומרת מהירות? הרי בעולם הרוחני זה לא קשור עכשיו לכמה אתה לוחץ על הגז. אז מה זה נקרא יותר מהר ויותר לאט? בוא תחשבו רגע, תחשבו את הראש שלכם ברוחנית, מה זה נראה שהוא ניסוי במחשבה רוחנית, כל הניסיון שיש לי כבר עד היום. בוא תסביר לי, מה זה נקרא אורות מהירים? מה זה אורות איטיים? מה זה מהר ואיטי בעולם הרוחני? כן. מה הכוונה? תקרא את זה, המשיך אתה אומר את זה?
לא, זה מהר, שמעביר את זה חלק,
לא אמרת את הנקודה. תגיד לי ברוחנית, מה זה מהר ומה זה לאט? כן, תחשוב, אולי אתה אומר דברים אחרים. מהבחינת
איכות.
מה?
הוא מעביר את זה כמו שזה...
זה נקרא מהר? מה זה קשור למהר? תסביר לי מה הקשר בין מהר לבין בלי הפרעות. אתה רוצה להבין באמת, מה הקשר בין מהר לבין בלי הפרעות?
זה
יעילה זה כבר נשמע יותר טוב. אז מה זה מהר לעומת לאט? ברוחני. אני אזכיר לכם משהו שיכול לעזור לכם. חלק לכם זה מתקבל. אתם שלמדנו, אני חושב, את השבוע הראשון בשנה. הראשון, פלוס מינוס. אז ראינו שם, אתם זוכרים שהתשובה, אמרנו תשובה קדמה לעולם. זוכרים את זה? אני חושב שהשבוע הראשון ביום חמישי בכל השנה. ואז שאלתי לכם, מה זה קדמה ואין זמן? הרי הזמן בעצמו נברא כשנברא העולם, נכון? אז מה זה תשובה קדמה לעולם? אם קדמה הזמן, אז איך זה קדם? מה הייתה התשובה? מה זה נקרא קדם? קדם בסיבה, נכון. קדימה ברוחני זה קדימה בסיבה ולא קדימה בזמן. לכן תשובה קדמה לעולם, הכוונה תשובה היא סיבת העולם. אז לפי אותו עיקרון, בואו ננסה להבין מה זה מהר ולאט. זה לפי אותו עיקרון בדיוק. הרי זה לא שייך זמן. כשקדוש ברוך הוא השפיע מה שייך זמן. זה לא הכוונה, זה שבוע וזה חצי שעה. מה זאת אומרת? השם, הרוחניות היא פועלת מיד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בריח את העולם. אז מה? זה לוקח שבוע עכשיו עד שזה יורד דרך כל העננים. זה לא שייך מהירות פיזית, ודאי זה לא שייך מהירות במובן הטכני שלנו, במובן של זמן. אז מה זה מהירות? תשובה זה לא כמו עם ה... בדיוק כמו עם התשובה. אז מה זה מהירות? תסבירו לי. מה זה מהר ומה זה לאט? לפי ההיגיון הזה. נכון, בדיוק. אולי זה מה שאתה התכוונת, אבל לפחות לא הבנתי את זה, אוכל בצורה ברורה. כלומר, לא צריך לבוא דבר שלנו, אז מה זה מהר? מהר זה עם פחות סיבות. נכון, הרי כל הדברים בעולם הם קורים דרך סיבה ומסובב, נכון? אז תמיד, כמו שאומר, זה נבחן בכל שלב, אבל מה הכוונה נבחן? תראה, אני עכשיו רוצה, נגיד, לקנות אוטו. אז קודם אני הולך למצוא כסף, אחרי זה אני הולך למצוא אוטו, אחרי זה אני הולך לקנות אותו, אחרי זה אני לוקח אותו לבדיקה, אחרי זה אני לוקח אותו אחר, אחרי זה למלא בנזין. כל זה אני עושה בגלל שאתה רוצה לנסוע, נכון? זה נקרא לאט. מהר זה אומר שאני רוצה לנסוע, ואני לא פשוט נוסע, או שאתה עושה אותו ונוסע כי יש לי. כל כך אני חושב ונמצא כבר שם, מבינים? בלי הרבה שלבי ביניים זה נקרא מהר. ועם הרבה שלבי ביניים זה נקרא לאט, מבינים? אז זה צריך לתרגל את הראש לחשוב. בכל זה, בשלב זה הוא לא כותב את זה, זה אנחנו עושים פה מצלצפים קצת, אבל באופן כללי, זה שהוא אומר מהירות, צריך לחשוב מה זה הכוונה מהירות. הלאה, בוא נמשיך קצת. אז בקניין אומרים, אדם דברם כולו בטובו וכן בחסד ורחמים. ולהיותו מתהווה מטובו וחזר להיות שפעות ושניים, צריך להיות ראיית החסד דרך מדרגות רבות מאוד, עד שיתגשם להיות מהות חסדו על התחסדות והשפעות גשמיים. תכף אנחנו נסביר את הכל, בהמשך הוא יסביר את זה דרך איזושהי, נקרא לזה, בעיה רוחנית אחרת, ואז יהיה ברור גם מה הוא אומר פה. ועל ידי אשרו נמשך השפעת חסד זו מלמעלה למטה בעולם הזה בלי שום עיכוב מדרגות שבינתיים, כמו שבדיוק הסברנו את המושג מהירות, ככה שבו הסברנו את המושג מהירות, ככה הוא מסביר גם פה. אלא במהירות, והרי זה ממש למשל השקדים שמתמלאים על הפריחה הגבורה מזמן קטן ושלושה שבועות. אז זה העיקרון, תכף הוא יסביר את העיקרון, יסביר מה הכוונה, תכף עכשיו הוא יגיד, זה העניין, הוא ביור העניין, עד כאן הוא רק פתחנו מבחינת המסגרת, עכשיו הוא יגיד ביור העניין, אז מה הוא אמר לנו על עכשיו? הוא אמר שהארון שייך למהירות, זאת אומרת, הכהונה שייכת למהירות, כהונה שייכת להתגלות של אורות, בזכות הארון, האורות מופיעים מהר, הוא לא הסביר לנו מה זה מהר, אנחנו עכשיו מבינים שזה בלי סיבות, הוא קצת הסביר שזה פחות סיבות, כן? שהוא אמר, בלי עיכוב במדרגות שבינתיים, כן? וגם הוא הסביר שהחסד העליון צריך לרדת עבוד 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 כשהוא מתגשם. מה זה חסד העליון שמתגשם? אנחנו עוד לא יודעים מה הכוונה, זה יוסבר לנו עכשיו. בסדר? הלאה. וביאור העניין, אילה נתברר מצווה קופה עם ד' לא יודע מה זה, אולי אתה נקבט, אני חושב שהיה לו פרקים שם. הקושיה אמרו שמבקשים בכל יום רפאנו ברך עלינו. הרי נגמר כבר, זה מה שאדם בראש שלב, יום כיפור, ונכתב ונכתב, ושוב לא ישונה. ואם כן, ממה נפשך, הבקשה לא יצורך, קושיה ידועה ויפה וישנה, והיא הרי בראש השנה יש גזר דינו של האדם וזה נכתב ביום כיפור, נכון? זה הרבה גרוע ביום כיפור, נכון? אם מישהו תביא את זה קודם או רשע חסכים לי הקודם, הכי גרוע ביום כיפור נכתב דינו של האדם לשנה הבאה, נכון? יופי, אז למה אני צריך כל יום לבדש בתפילה רפאנו וברך עלינו? ואני גרם בכל שנה, אם הקדוש ברוך הוא גזר רפאנו וברך עלינו שיהיה בריא, אז נהיה בריא, אם הקדוש ברוך הוא לא גזר, מה יעזור לי עכשיו ברך? אז בראש שנה, הכל נגמר כבר בראש השנה. זאת הקושיה הישנה והידועה, שואלים אותה כל הראשונים והאחרונים. קראתי את הקושיה? יופי, עכשיו אני רואה את התשובה. מכן ממה נפשך הבקשה היא לא לצורך, זה ממה נפשך, או שעכשיו זה נקבע, אז חבל מה עשינו בראש השנה, ואם בראש השנה נקבע, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אך העניין כי באמת מה שנכתב ונכתב דימה אדם למעלה, אף שנמשך נוחסת עד למקור נפשו כמו שהיא למעלה, וצרכיה שם, וברוחניות להשיג השגות ועוד זה בשכינה. והיה למה שכתוב בטובו וכן בחסד שהוא חסד עליון ברוך הוא, שהתחסדו בשניים הרוחניים. כן, זה נקרא אותי פה. ולהיות נמשך חסד זה למטה, שחסדו בגשמי ובצורכי הגוף והנפש, הוא צריך לרדת שחשוי מדרגות רבות מאיכה לאיכה, נבידה אחר נבידה, שתגשם לחסדו בימים גשמיים, לרפת עבור גוף ולברך השנים. ועל זה אמרו הרזל, אדם ליבן בכל יום, ודון לפי מעשה. טוב, אז הפתרון, עוד פעם, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שמענו את הפתרון הזה, אולי כן פעם ראשונה, אבל בעיקרון דבר לדבר. וזה שכל הדין, אני מפחד להגיד לכם את זה, כי אם אנשים מאוד גשמיים, אז זה גורם להם לא להתכוון טוב בראש השנה ויום כיפור. כי מתברר להם שזה בכלל לא הנקודה, שהם חשבו כל הזמן, אבל אחרי שהם מצליחים ורואים מה שקורה פה, אז רואים שזה כן הנקודה, אבל זה עובד אחרי זה מה שחשבו. אז הפתרון הפשוט הוא שהדין של ראש השנה ויום כיפור הוא בכלל לא על החיים הנורמליים, על החיים הפיזיים. על זה אין שם שום דין, זה לא מעניין אף אחד שם. הדין שאתה מתפלל עליו בראש השנה ויום כיפור זה על דין עולם הבא, ועל הנשמה. כן, על דין עולם הבא, על הנשמה, על השפעות הרוחניות של הנשמה, על לימוד תורה שלך, על עשיית מצוות שלך ועל חלקך בעולם הבא. זה למעשה הדין שנגזר שם על פי מעשיך עד ראש השנה ועל פי החזרה בתשובה שלך בעשרת ימי תשובה ויום כיפור. על זה נגזר שם הדין, ברור? וכל העולם הגשמי זה בכלל לא חשוב. כל ראש השנה ויום כיפור לא דברים בכלל על העולם שלנו. זאת אומרת, אף אחד בראש השנה לא מקבל זכייה בלוטו. זה לא שייך פשוט. מדובר שם רק על דין עולם הבא. כן? אלא מה? מה קורה אחרי זה? וזו התשובה לקושייה. בכל יום שאדם מתפלל, למעשה הוא עכשיו מבקש את החלק שלו במה שנגזר בראש השנה, מגרוש שם נגזר עליו חסד עליון, מצד שורש נשמתו שהוא יהיה צדיק גמור וילמד תורה ויהיה חלקו הענקי בעולם הזה. בסדר? עכשיו למעשה יש קשר בין אותה השפעה רוחנית על שורש הנשמה ובין החיים בעולם הזה. הרי תכלית כל החיים בעולם הזה היא לא עכשיו לאכול עוד שניצלים, נכון? אלא תכלית החיים בעולם הזה זה להוציא את הכוח הנשמתי מהכוח אל הפועל, שזה למעשה אנחנו נמצאים פה. ואז אתה מבקש בכל יום שתקבל, נקרא לזה, את ההקצבה היומית מצד שורש נשמתך. שורש נשמתך קיבלת הקצבה עכשיו ל-360 יום, עכשיו שנה מעוברת, לא, 55 יום הבאים. ואתה כל יום צריך עכשיו שאותה התעלות נפשית, אותה השפעה רוחנית על הנשמה, היא גם תגרום לחיים המעשיים שלך להיות שלמים. זה אומר שתהיה בריא, לא תהיה חולה, ושתהיה לך פרנסה טובה, ושיהיה לך הצלחה במובן הפשוט של המון. וזה כל אדם נידון כל יום. זה נהדר שקיבלת בראש השנה הקצבה עכשיו שנתית של 355 מנות רוחיות. אבל עכשיו, בכל יום אתה נידון אם אתה מגיע לך המנה שלך. זאת אומרת, אם הרוחיות הזאת יכולה עכשיו להשפיע על החיים המעשיים שלך בצורה כזאת שגם היא תופיע בעולם הגשמי. שאתה יכול להבין את זה בשתי צורות, לא בצורה סכמטית כמו שהסברתי את זה, או שתסביר את זה בצורה יותר יפה. והיא, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? כמעט רוחיות, מה זה קשור לעולם הגשמי? הרי כל העולם הגשמי, כמו שאמרתי קודם, תפקידו להוציא מהכוח אל הפועל את נקודת הנשמה, נכון? עכשיו, אם אתה צדיק ואתה מתפלל כמו שצריך, אז למעשה ההשפעה הגשמית, ההצלחה הפיזית, מבחינת בריאות וכסף, יכולה לגרום לך להיות עוד יותר צדיק, נכון? אבל אם אתה רשע חס וחלילה, אז כמה חס וחלילה אם יבוא לך איסורים, זה יותר טוב של הנשמה. זאת אומרת, נגיד את זה אחרת, הקדוש ברוך הוא רוצה להשתיר מהכוח אל הפועל את ההערה המשפטית שזכית עליו בראש השנה בכל מיני. אבל השאלה איך זה יקרה, אם אתה צדיק ותפלל כמו שצריך, תקבל את ההמשכות שלך, אז זה יקרה בזה שיהיה לך יותר טוב ותהיה יותר שמח ותהיה יותר בריא, נכון? אם אתה רשע חס וחלילה, הדרך היחידה למנוע אותך לעשות שטויות זה שירחב לך השיניים, אתה מבין? אז במקום ללכת לעשות שטויות זה רחוב בשיניים באותו יום, מבינים? אז עכשיו התפילה שלך בכל יום עניינה לחבר בין אותה נקודת נשמה שהיא כבר נקבעה בראש השנה לבין החיים המעשיים שמופיעים כל יום מחדש, וזה אומר אדם נידון בכל יום. ברור העיקרון? הפתרון לקושיה. מה? לא שמעתי. לא שמעתי. כן, כתוב מי יחיה ומי ימות. נכון, אבל אני חושב בגלל שיש חלק מנקודת נשמתו של האדם לחיות ולמות זה לא תמיד רק פרק.
זה לא בכלל ולמות.
כתוב מי יאכל אותו, מי בחרב, מי בחיה, מי בזה ומי בזה. אני אומר עוד, יש קשר בין מצבו של האדם הפיזי בעולם הזה לבין נקודת נשמתו. יש אנשים שצריכים לגמור את החיים בלי קשר לזה שמצבים הראשיים, נכון? טוב, בן אדם הגיע לסוף ימיו, הוא צריך למות, אני יודע מה, בראש חודש שבט. בכלל לא קשור עכשיו לזה שהוא צדיק או רשע. אז זה נגזר עליו גם כן בראש השנה, כי זה קשור לשורש נשמתו. גם כן יש מחלוקת בין התנאים. מה? אני אומר לך, אני חושב ש... תראה, הייתי מפרש את זה לפי הרמה מפנו ולפי מה שרמנו פה, מי אני ומי אשר ברוכים. הכל זה מפרש את זה ברוכים. אז שבלבל את האנשים הגשמיים אומרים את זה שפחות מתקדמים. זה מה שאמרתי, זה מסוכן, כי אם הייתי, אם אנשים היו יודעים מה שאנחנו אומרים פה, אני חושב ששמעתי את הלוותי בעולם הבא, אני יודע, בסדר. יצור, אני יודע שעל זה רק מתפללים, אז אף אחד לא היה, הרבה אנשים לא יודעים את זה ככה רצינות. אני אומר, בסוף כן מתפללים גם עולם הגשמי, אז אני לא יודע, נתנה תוקף, בוא נגיד, זה דבר יפה בפני עצמו וחביב, וזה קידוש שמו גדול, אבל זה לא שורש עיקר עניין ראש השנה. אז לפחות מה שכתוב כאן כל הראשונים האחרונים, הוא יכול להישאר בזה, כן, מה? ותשור העניין שלנו בזה שהוא פונה על השאלה מה זה אותה המשכה של אורות, הוא עוד לא ענה, זאת אומרת, הוא עוד לא הגיע להסביר, אבל אני אומר לך כבר, כי אתה איבדת את חוט המחשבה. התשובה היא להסביר מה הקשר בין החסד העליון לבין מה שעושה אהרון. אבל אתה רוצה לראות את התשובה פשוט, בסדר? כן, פעם.
אז
אני
יודע מה קשור בעצם עולם
דין ומובן מהחסדות שלו. כן, אבל הוא מושך מהכספומט, כן, הוא מושך מהכספומט המנה היומית, אבל כולל טרנספורמציה לערכי העולם הזה. אתה מבין? זאת אומרת, יש את העיקרון הרוחני, אבל בעולם הזה זה יכול להופיע בכמה צורות, ואתה באמת שזה הופיע בצורה שהיא חיובית גם בגשמי, אתה מבין? כן, אבל אני אמרתי זה נכון. הלאה, נמשיכים, מה?
אם זה כזרות,
אני אמרתי, אני אמרתי לך, שבשביל שאתה תהיה צדיק לדמת תורה, אתה צריך שיהיה לך אוכל ותהיה שמח ובריא. ככה זה יורד. למה ואומך? מה?
צדיק ורע לרשע וטעון. לא
צריך רק צדיק וטעון. בוודאי שצדיק וטעון. צדיק וטעון לרשע ורע לו, זה הכלל. צדיק ורע לרשע וטעון זה מקרה קיצוני שלא קורה בעולמים. זאת אומרת, זה מיוח, זה נכון, אבל לגבי זה לא נכון. לא. לא. צדיק וטעון לא, רשע ורע לו. זה נכון שבאופן תיאורטי יש גם צדיק ורע לרשע וטוב, לא, זה תיאורטי, זאת אומרת, מה זה תיאורטי? זה, משה רבינו שואל על המקרים הקיצוניים שנראה ייסורים של אהבה ועוד כל מיני דברים שהלוואי, הלוואי, הלוואי שאנחנו נזכרו, בסדר? ייסורים של אהבה.
אני
מכיר את זה להם? לא, יש למדבר צדיקים, אולי להם זה קורה, אבל אני לא שם בחבורה הזאת, אני לא פחות... מי ששייך לעולם שאני מכיר, לא. צדיק, בוא נגיד, לא חסר אנשים דברים שאנשים עושים שלא צריך לחפש עכשיו את צדיק ורע לו, נכון? רשע וטוב
הוא
אין? רשע וטוב לא נחשושי, אני לא ראיתי עדיין רשע וטוב, אתה ראית? מה זה טוב? זה שהוא שמח ומושע.
כן, זה שווה
כאן. כן, פנימי ממש. כבר אמרנו את זה כמה פעמים בבורד, אני מוכן להגיד את זה. אני מוכן להגיד את זה עוד פעם אחת, את הבורד הזה, תראו, זה דברים שלמעשה אין פה מה לעשות דיון כי אפשר להוכיח את זה. לא אני יכול להוכיח את זה, אבל אתה מוכיח את זה. אני שומע יכול להיות, אני לא יכול להוכיח את זה, נכון? רק שנייה, למה לא? מה, יש לך מד עושר? לא. אז אני אשביר לך למה לא. כי... חבר'ה, די, שקט. הלו. יש לך מד של מה שאתה חושב שאם אתה היית כזה היית מושר. למשל, כל ה... לא כל, אבל הרבה מאוד מהילדים החילוניים בגיל בין 12 ל-16 רוצים להיות דוגמנים ודוגמניות שחקני קולנוע. נכון? יש להם שוק כזה, שחקן קולנוע זה דבר מאושר, אבל בין שחקני הקולנוע יש יותר מתאבדים, מכורים לסמים וחולי נפש ומאושפזים במקומות פסיכיאטריים מאשר בכל קבוצת אוכלוסייה אחרת בערך, נכון? אז כנראה שהם לא מאושרים. אלא מה, הג'וק הקטן הזה שהוא רואה עכשיו מישהו מופיע בטלוויזיה, הוא חושב שגם הוא היה רוצה, אז הוא חושב שהוא מאושר. אז לכן, אם אתה מדבר על מה שבדמיונות שלך נראה מאושר, אתה צודק. אבל אם אתה בודד באופן ענייני, וזה כמו שאמרתי לך, אי אפשר למדוד את זה, אבל באופן ענייני, על פי כמה קריטריונים אחרים, אתה רואה שהאושר לא מצוי אצל הרשעים. ורק שנייה. מה?
זה על פי האדם עצמו.
ברור שעל פי האדם עצמו.
אם האדם מרגיש שכיף לו.
מי האדם שמרגיש שכיף לו מאושר, זה נקרא שהוא מאושר.
הסיבור הוא מה ההבדל האנשים?
לא. אבל אנחנו לא יכולים להוכיח את זה, לא אני ולא אתה. אבל אני יותר צודק, אני אסביר לך למה. אי אפשר להוכיח את זה, אבל אני יותר צודק. כי, תראה, כמו שאני אומר, לא אני יכול להוכיח, אתה יכול להוכיח, כי אי אפשר לעשות משאל וגם לקרוא המחורים שקר. אבל יש כמה קריטריונים... נכון, אבל יש כמה קריטריונים בכל אופן שאתה יכול לעשות. כמו הדוגמה שנתתי לך קודם. אתה רואה קבוצת אוכלוסייה. באופן שיטתי, יש שם יותר מתאבדים, יותר מכורים לסמים, יותר מאושפזים ויותר חולים פסיכיאטריים, יותר מתגרשים. אז כנראה שהם פחות מאושרים, אתה מסכים? כנראה, אי אפשר להוכיח את זה, כי אתה לא יכול לשאול אותם, זה לא נראה לך.
לא
חייב. שום דבר לא מחייב, זה שאלה, אי אפשר להוכיח. לא נראה לך, תראה עוד דוגמה. בסדר? אתה אמרתי, את כל זה כבר אמרתי פה כמה פעמים, במכינה, אני חושב בקבוצה, לא כזה, לא, זה שנה, אני רק מזכיר לך. אתה מכיר כמה אנשים רשעים? אנשים רעים, לא ממש רשעים, אבל רעים, אתה מכיר? כן. תנסה להסתכל עליהם מהצד, נראה לך שהם מרוצים עם עצמם? אני לפחות, מה שאני מכיר, אני אומר לך 100% מהרשעים שלנו, לא רשעים, אני לא מכיר את המן הרשע. אז אני אומר, לא רשעים. השם, כמה שאדם, אני, מה שאני רואה מהצד, כמה שאדם יותר רע, יותר רע.
עובר נפשי. אתה מתכוון לרשעים, חילולי
חסידה. לא, חסוך אני לא.
אז מה? שומר מצוות לשם?
אתה מכיר את האנשים שזה פרצוף, גורס סירה. כל הסתרושים, כמו
פרצוף.
אני אסביר לך. אלה שהרובניקים כאלה, ש... אנשים שכל מה זה פרצוף, אתה מכיר את האנשים האלה?
מה
הכיר? אתה מכיר את האנשים האלה?
לא, נגיד שכן.
נסתכל עליהם מה אתה, נראה לך שהם מאושרים עם עצמם?
אני יכול להיות שכן.
לא, אל תגיד יכול, תגיד את האמת.
אז
אני, רק שנייה.
אבל זה לא
מה שאתה אדם יותר רע, רק שנייה. רגע, תראו, אז אני חוזר על מה שאמרתי, אי אפשר להוכיח לא את זה ולא את זה. אנשים נודניקים ששונאים את כולם ותמיד רבים עם כולם ותמיד מחפשים למצוא את הרע, הם בדרך כלל שרע להם בפנים, נכון?
כן.
יופי. זה מה שרציתי
להגיד, רק שתיים
דברים. זהו,
אנחנו
נראים
שלא שומעים מצוות, אנחנו לא
מדברים מנון או חנון. זה לא קשור לחנון,
זה קשור. חנון
זה רע, לא
הבנה. לא יודע, זה
ככה. אני מפסיד את הרע בכל דבר, לא מדבר חנון.
אנחנו מדברים על יהודי שלא שומע מצוות, אם הוא לא משנה לרשע לא רשע, הוא לא שומע מצוות, שאלה מהחיים.
סליחה.
השאלה אם
הוא... נירגע. א', מי דיברתי על שומר מצוות, לא שומר מצוות?
לא, אבל זה הכוונה שלנו.
האם אין לאנשים שלא שומרים מצוות שאנשים יותר טובים מאנשים שכן שומרים מצוות? יש, תגיד את האמת. אל תהיה קטנה קטנה, תגיד את האמת.
עזוב, מה שאתה חושב רשע?
בצורה הכי פשטנית, בלי פלסף.
אבל זה נהיה שהם
כן מושלים. אני חוזר על שאלה ששאלתי. האם יש בעולם אנשים לא שומרים מצוות? אנשים יותר טובים אנשים שכן שומרים מצוות. יש או אין?
כן.
אין. למה אתה אומר את זה?
אין יותר טובים, שניהם טובים.
לא שניהם טובים. יש אנשים טובים, אנשים רעים.
בכללי...
האם יש בעולם אנשים לא שומרים מצוות? יותר טובים אנשים שכן שומרים מצוות. יכול להיות דבר כזה?
לא נגיד, כן. זה השאלה
שלך. חבר'ה, אם לא תשתקו זה יהיה רע. חבר'ה, לא רוצה להגיד שמי שמדבר הוא רע. בטח רע לו. כן, סתם. תשתקו. תקשיבו את זה. אני מדבר על טוב ורע באופן כללי. די, הלו. אנשים טובים, אנשים רעים. אם ניכנס שם לפרטים מה זה טוב ורע. קשה לי להגדיר את זה. אני לא מגדיר לך. אני לא מבין פשוט. כמובן הכי קל לראות מהאנשים הקיצוניים. אני אומר, קיצוניים זה מאוד פשוט. ובזה רואים, זה אנשים שהם אנשים רעים, למה הם לא אנשים רעים? תמיד מחפשים לצאת הרע בשני, תמיד מחפשים להזיק לאחרים, תמיד מחפשים לקנות, קנאים. ראי, תן לי ללמוד את זה. הם אנשים שרע להם, רואים את זה מהצד, אני לפחות רואה את זה מהצד, שכמה אדם הוא יותר קנאי ויותר מסר מלוכלך, נעשה יותר לדפוק את האחרים, הוא תראה כל אחד שרע לו בפנים. זה הפוך, בן אדם שהוא חבר טוב ורוצה לעזור לכולם ותמיד שמח, וזה אנחנו אדם טוב, בדרך כלל, כי אי אפשר להוכיח את זה. הרי אי אפשר לתת לאף אחד לראש, ויכול שהרשע הזה אומר אין מאושר כמוני. כמה שמחתי לדרוך לך על הכלבר החדש. כן, והייתי מאושר מזה, כן? אז אני אומר, מה הבעלה אומר אני לא יודע. אבל מהצד סטטיסטית זה נראה כך. אז לכן אני לא, אי אפשר, זה לא חכם מה שאני אומר, אי אפשר להוכיח את זה, אנחנו לא יודעים. אני אומר, מה זה פשוט, רשע צדיק וטוב לו רשע ורע לי. ככה זה עובד באופן פשוט. לגבי אנשים שאומרים דבר לא שם רוצים. גם פה הקצ'י הוא מאוד פשוט, זאת אומרת זה מאוד פשוט להסביר, הרי מצד אחד תגיד לי איך זה יכול להיות, אנשים לא שומרים מצוות והם, אתה אומר שהם טובים אנשים שומרים מצוות הרעים, זה לא יכול להיות, זה נגד התורה חד וחלילה, נכון? אז זה שטויות, תסביר לנו, זה שטויות. כי האנשים ששומרים מצוות, האנשים שלא שומרים מצוות שאתם קוראים להם, שהם אנשים טובים, אז זה המצווה שלהם. למדנו את זה בשיעור אמונה גם כבהתחלת השנה, הרי בסוף אנשים שהם נותנים צדקה, לא קוראים לזה צדקה, הם רק נותנים כסף לאנשים עניים והם עוזרים לכל מיני מסכנים, ולא קוראים לזה גמילות חסדים, הם רק עוזרים לאנשים מסכנים והם, שקט אני מדבר עכשיו, סליחה, והם אנשים שלא מדברים רע על אף אחד, הם לא קוראים לזה לשון הרע, הם פשוט לא דברים דברים, הם אנשים אז הם, זה המצוות שלהם, הם קיימים מצוות בזה, נכון? ואנשים, רגע, תנו לי לגמור לדבר, ואנשים שמניחים כל בוקר תפילין על הראש ואומרים שמע ישראל, מצד שני הם מרמים והם מדברים לשון הרע, אז זה העבירות שלהם, רק תנו לי לגמור לדבר, סליחה. אז לכן, יש את הכותרת שומר מצוות והכותרת לא שומר מצוות. אתה צריך להסתכל בפנים. אז הקץ הוא שקט כאן. כשאנשים תגורים להם לא שומרים מצוות, הנקודת הטוב שלהם זה המצוות שלהם. לא משנה שאין לך קוראים לזה. ואנשים שכן שומרים מצוות, שאני אומר שאנשים רעים, לאן אנשים רעים? כי הם בסוף יותר ימים. אז יכול להיות שהוא אומר שמע ישראל כל יום, אבל יש הרבה דברים אחרים שהם, אני לא עושה חשבון מה זה חשוב, אני לא פחות חשוב, ודאי לא פחות חשובים עם עבריין. אז הוא בסוף לא שומר מצוות, והוא שאין לו כיפה לראש הוא כן שומר מצוות, אתה מבין? אז זה הנקודה פה, ודאי שאדם שומר מצוות, אדם לא שומר מצוות. אבל אדם שאומר יוצא בראש ובין מצוות זה לא קשור לסיסמה, איך הוא קורא לעצמו, זה לא קשור עכשיו למכסה, לראש.
איך הוא שומר מצוות? זה שהוא לא שומר מצוות.
לא, הוא שומר מצוות בזה שהוא נותן צדקה וגומר חסדים ומדבר אמת ולא אומר לשון הרע, וזה בסדר, זה מצוות דאורייתא, נכון? זה לא מצוות דאורייתא, אבל זה נקרא בתוך התורה. אתה לא מבין את זה, כי כל יהודי הוא בתוך התורה. אבל זה המצוות שלו, ויכול להיות אדם שהוא בתוך התורה. מה זה בתוך התורה? הוא גבאי של הכנסת וצורח על כולם. זה נקרא שהוא בתוך התורה. כתוב, כל גבאי יש בו ניצוץ גרחזי, ככה כתוב איזה רב צדוק. כן? אז לא, 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 כתוב ברב צדוק, כל גבאי יש בו ניצוץ גרחזי. אז זה בור, כן, אל תתחיל עכשיו להגיד לשון הרע לגבי יוחסת, אנחנו צריכים, אבל... אני אומר, זה שהוא בתוך התורה, מה זה בתוך התורה?
זה שאדם אחרי זה, לא?
בדיוק. טוב, חבר'ה, אנחנו גלשנו מזה, חבר'ה, בוא נמשיך קדימה. בסדר, אז הצדיק נראה לו רשע בטוב, בסדר, אתם רוצים, בוא נמשיך שרים לתורה. אני, זאת דעתי, שהרשעים טוב רע להם והצדיקים טוב להם, אני רואה את זה בכל מקום שאני מסתכל, ואם אתם לא רואים, אז תתקו את העיניים, מה לעשות? אני לא מכיר אף רשע שטוב לו, לא מכיר אף צדיק שרע לו.
אני לא יודעת למה אתה מתכוון שאתה אומר, לא יודע, שהאנשים הרשעים, הנסערים הזה, הם שולטים, הם עושים פוגרומים, והם, מי זה, הם צדיק וזה, הוא מתכן.
הם עושים פוגרומים בגלל שהצדיק הוא לא צדיק.
זה המצב בעולם.
לא, זה לא המצב בעולם, זה המצב בדמיונות של החילונים. מה אתה יודע, זה המצאת את זה? הנה, בישיבה הזאת, מי שולט? הרב אלי. עושים לו פוגרומים? נכון, למה זה? כי היהודים היו רשעים. מה זה רשעים? לא קיימו מצוות. נכון, למה יצאנו לגולה, תגיד? כי לא קיימו מצוות. אם עם ישראל היה צדיק ולא היה חוטא, לא בחטא העגל, לא חטא מרגלים, אז זה הכל היה טוב, נכון? חבר'ה, אני לא רוצה לחזור על הראשונות מה שנקרא, אבל זה כתוב ברמב"ם בפירוש. לא צריך להביא את הרמב"ם, אני אומר, זה. אני מתבייש, אני צריך להביא את הרמב"ם בשביל הדין, זה אח הגדול שלי להרביץ לזבוב, זה ככה אני מכניס. חבר'ה, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. מי שיוגע מצוות השם עוזר לו, ומי שעושה עבירות, השם מעניש אותו. זה שע. אתה מבין את זה? עכשיו, אם אתה חושב שזה לא ככה, אז א', חבל עליך כי אתה עושה טעות, ב', זה ודאי, אני לא תגיד קצירה, אבל זה ודאי נגד כל עקרונות האמונה. עיקרון האמונה מספר אחד זה שהשם עוזר לצדיקים ומעניש את הרשעים, וזה קורה בפועל בעולם הזה ממש. אבל יש מקרים יוצאים מהכלל, או שהם לא יוצאים מהכלל רק אתה לא יודע את העובדות, או שזה נעבר נקודתי, זאת שהרשע מצליח בשביל שאחרי זה הוא רק יכתוב מכה יותר גדולה. כן, זה נאמר לפני שבר גאון. כן? או שהצדיק עכשיו, כמו שאומרים תמיד, אז הוא עכשיו קצת סובל שאחרי זה יהיה לו יותר טוב. אז יש וריאציות של זה. אבל בתור שיטה, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו.
אנחנו מקווים צדיק אבל שומר מצוות.
צדיק שומר.
אני לא שומר מצוות, אין מה
לעשות. חילוני...
אני
מסביר לך עוד פעם, אני חוזר עוד פעם. תראה, אני לא רוצה לתת לטירת השמיים היפה והטובה שלך.
אין לך
לא רוצה לתת לך טירת שמיים, חבר'ה תשתקו, זה מפריע. אבל בסוף אני לא נגיע לרב בסוף בשיטה הזאת. חבר'ה, אני לא רוצה לתת לך טירת שמיים. ודאי שאדם שומר מצוות, שקט, הוא אדם יותר טוב מאדם שלא שומר מצוות. אבל, עוד פעם, עכשיו מגיע האבל. שומר מצוות זה לא לפי התווית שיש עליו, אז אני אומר עוד פעם, אדם ששומר מצוות יותר טוב מאדם שלא שומר מצוות. אז אם יש לנו אדם ששומר מצוות באופן כללי, ואדם שבכלל לא שומר מצוות, אדם ששומר כל מצוות, ודאי א' יותר טוב מבין. נכון, אבל עכשיו אתה יכול ללכת לחילונים ולדתיים.
זה הדתיים בכלל, דתי אמיתי. זה שהוא הגבה
שצועק,
אז הוא לא
דתי. אם אתה מדבר על אדם שומר מצוות גמור, לעומת אחד שלא שומר מצוות בכלל, כולל לא שומר מצוות בן אדם לחברו, הוא גם רשע וגנב ורוצח. אז באמת, אתה צודק, חופשית. אבל אני אומר, זה לא קשור עכשיו לחילוני ודתי, זה בדרך כלל אמור להיות ככה.
ברור זה
מה נדלת. טוב, הבנו, הכל ברור, יאללה, בוא נמשיך פה כבר. אני קצת לא ממד כלום פה. טוב, עכשיו בוא נמשיך. אינה באמת מה שכתב זה, כבר אמרנו את השיעה. ולהיות חבר שקט, להיות בשביל חסד זה למטה, עד שיהיה חסדו וגשנות אחרי להיות ים, הוא צריך לרד ולהשתלשל מדרגות רבות מאיכל לאיכל שקט. חבר'ה, אני רואה שהצמח צדק, קצת קשה לכם חברים. רוצים שנלמד חומש עם רש"י ילדים. אין בעיה. קשה לכם, אני מבין. הלאה. עד שיתגשם קטע. עכשיו אני ממשיך מהנקודה, איך שכתוב, אמרו רזל, אדם נידון בכל יום, זה מה שהגענו קודם. כשהגעתי עם הסב, האם ראוי וכדאי שהמשך חזליון, המשך הנושא לרד מברגל לנברגל מחמד ושמוד, זה מה שהסברתי. או אינו ראוי, יכול להיות שאדם לא ראוי באותו יום, ואז יישאר חסד למעלה, ושם יקבל לנו מה שעושית לנו תענוג בגן עדן. חבר'ה, די שקט. אז יכול להיות שהחשבונות איך השם בסוף נותן לו את מה שמגיע לו זה לא עניינינו. עניינית, לא ירד לעולם הזה. והשפעת חסד זה גם שנידון להיות נמשך בעולם הזה, אפילו שכבר אדם מתפלל כמו שצריך, וכבר ראוי שהשפע האלוהי יופיע גם בעולם הזה, הוא מתעכב ושואב בדרך התמשכותו. שהרי בכל הליכה והפירה מאחד לאחד ולדי דינים, אם ראוי הוא, מעיינים מדינו, יש לי שיוקד לומר שחטא ואינו ראוי לזה. אז יש כמו שאמרנו הרבה שלבים בדרך, עד שהחסד יורד לעולם, אנחנו מדברים אותו בסיסמאות, באמת אומרים בסיסמאות, כך הוא מדבר, אבל את ה... מבחינת תכף אפשר להבין מה כתוב כאן. אבל שהמשכה השפע על ידי אהרון, וכל כהן נושא את הלב ברכת העם, אזי היא נמשכת במהירות גדולה, מן העולם על יותר עליון, עד העולם השפל, דרך כל המוצרים בין מונע ומעטל, ואין מעניין בדין כלל. כשאהרון, הוא משפיע את החסד שלו, אז שום דבר לא עוצר אותו. תכף ניתן לנו דוגמה לזה. וזה סוד ברכת כהנים. יברכת מה וישמריך, יברכך בממון, שנמשך חסד עליון. הרוחני נהיה כרגע בגשמיות. למה זה יברכך בממון? הרי מה זה ממון? זה מה חשוב לנו? אלא אהרון הוא כזה שהוא מחבר את שכי הרוחני לבשי הגשמיות. אז אהרון אומר יברכך השם, אז מצד מהאורות העליונים, שאנחנו נדיב לעשות את סוך העניין, הם מופיעים ישר אצלך בכיס. כן, ישר זה מופיע בתור כסף. להיות, כן, להיות הברכה בממון. יאיר השם פניו, היינו בחינת הערת פנים, ויכולי החשיבה שנמשך למטה למטה. אומנם הסיבה לזה להיות המשכת חסד אהרון מירות בין מעכיב ומונע. עכשיו נו, למה אהרון? זה כל כך מהר. הייתי מצפה שיהיה פה איזה משהו ברוחנית, אבל נצטרך גם את הדוגמה, תראה נראה ברב, איך זה עובד באמת. נתי ששום מבחינת רב חסד, שהוא מבחינת חסד גדול מאוד, כן? אז אהרון זה לא סתם חסד, זה סופר חסד. רב חסד, איפה זה רב חסד? מה זה מבחינת רב חסד? לא! כן, בדיוק, יהודי מידות, יש אחת המידות, זה רב חסד. אז אהרון הנקודה שלו זה רב חסד, זאת אומרת זה סופר חסד, מה שנדרה, כן, ולכן את חסד שלו, שום דבר לא עוצר אותו. כמובן כל זה, זה מילים בניסטר, אנחנו לא מבינים את המשמעות. קראת רב חסד, וכן, כן, לראות דבר משום אחד יכול להיות, כזה לדבר, הדרך משל נחל גדול מאוד, שהליכתו בזרם גדול ואז, אז אני לא יכולה לעקבו לסטירו כדי שעושים לנהרות הקטנים שאין לי נהר גדול, זה כבר לעצור אותו, אבל נהר גדול ואין שיתפו בתגבורות, כל כך שמסתירים לזרד והנחה את זה עצים ואתר כזה שזה בתי התחילה שקוראים מילן אבל זה להיות בימי הרבים, אז כל שפה גדול ועצור לא יכולים לתנב לעקבו אז הוא אומר, בנחלים קטנים עושים סכר ובסכר עושים תחנת קמח אבל זה בנהרות קטנים, בנהרות אני יודע מה, בנילוס אתה לא יכול לדעת, כבר עשו לסכר הסואן, אבל לא משנה קשה לעשות שם סכר מקצת עצים ואבנים, עכשיו אין שום דבר, זה שוטף והחסד של אהרון זה כמו נהר גדול והוא שוטף שהוא לא יכול לעצור אותו, עד כאן דברי הצל נחצף. אז מה למדנו? בוא נראה מה למדנו עד עכשיו, כמובן תכף נעבור לרב ונתחיל להביא את זה ברוחנית ונראה מי נגד מי, בסדר? אז מה למדנו מתיים מהצל נחצף? למדנו כמה כללים, למדנו שאהרון עניינו מהירות, למדנו שאהרון עניינו השפעת האורות, את הכולה עניין השפעת האורות, והסיבה שהשכוהנים מברכים אותנו בכל יום זה כי יש צד בברכה שהכוהנים יכולים להשפיע בצורה שאי אפשר לעצור אותה. כי ברכה רגילה שאדם מתפלל בעצמו על רפואה וממון וכל הברכות הגשמיות, זה יכול להתעכב בדרך על ידי חטאים או כל איזושהי סיבה אחרת, אבל כשאהרון מברך, כשהכוהנים מברכים, אז שום דבר לא עוצר את זה ורץ עד העולם הזה ונגמר. בסדר? עד כאן דברי הצמח סדר, הבנו את העיקרון מבחינה גשמית. את העיקרון הבנו, אז לא כך מבינים מי זה מדבר, אבל את העיקרון הוא עיקרון מאוד פשוט וברור. הבנתם מה אומר הצמח סדר? מי שלא הבין? כן. להסביר שהברכה שהכהנים מברכים כל יום היא באה לתת פתרון לבעיה שהברכה יכולה להעצר בהם. בסדר? ברור? כולם מבינים? נדע, בוא נהפוך תודה. כן. ברוך אתה השם נותן לתורה. אמן. זהו לטריה. פרשת ברכת כהנים, עכשיו זה כמובן רבינו הקדוש. פרשת ברכת כהנים סמוכה לי ברכת התורה. עכשיו, ברוך השם, דרך הרב, אנחנו נבין מה הנקודה הזאת שקשורה לאהרון. למה אהרון, למה הכהנים הם אלה שיכולים לגרום לברכה להופיע בצורה ששום דבר לא עוצר אותה? כי קודם מה שלמדנו זה היה משהו טכני כזה, זאת אומרת, אהרון אומרים לרב חסד, אז הוא נער גדול. אבל מה הנקודה בזה? הנקודה בזה אני בא להגיד, למה זה משהו מוסרי? אתם יודעים, למה זה הגיוני? לא באופן כללי טכני וככה, כי מה הוא מוסרי? אז אני אביא שמה לאהרון, הברכה הזאת תרוץ פה, עם המטיל, כן? אבל מה הנקודה? למה זה? למה דווקא דרך אהרון זה צריך לרוץ כך מהר? מבינים? כן, הלאה. פרשת ברכת כהנים סמוכה היא לברכת התורה. יסוד ברכתה של תורה באי על הסגולה של ירושתנו הכללית, העומדת למעלה מכל דבר שיוכל להפריע ולהקים את הראש הגדול ומוכרח להיות שרוי בעצמיותה של משפטנו. הסגולה הזו כדי להקים תורה בישראל מצענוע בקדושת הכהונה, שבעיקרה באה כדי להקים בישראל אורה של תורה. הוא קופץ טיפה קדימה. על כן יש יחס גדול, יש כאן יחס גדול בעיקר ברכת התורה לתוכן הכללי של ברכת כהנים. בוא נקרא עוד משפט אחד מהיר השם פניו לך ריחונק, אבל נסביר את המילים שלי והכל ידעו. הערת, ואם קפצתי על ידך השם בשבילך, הערת פני השם היא הופעת הקדושה העליונה עומדת למעלה מכל גבולי הבריאה, מכל סדרי המעשים, מדי מחשבות שבקום לא עולמים. תורה של תורה מנהירו את הנערה העליונה הזאת, שלא בשום כוח נברא יוכל להיות מכך, כי בחסד החל העליון של ראשי מבדו. על כן לכן וכולו. אז בואו נעשה פה סדר ונראה מי נגד מי פה. דבר ראשון, מסביר הרב ששורש, ואז כוחם של הכהנים, נקודת פעולה, זה לא מין נס כזה, שעכשיו אהרון קודם הוא מחובר שם לצינור שקוראים לו רב חסד, אז יש לו הרבה מים. אלא יסוד הכהונה זה למעשה הופעת התורה. זה יסוד הכהונה. הנקודה של הכהנים זה להשפיע את התורה בעולם, נכון, שלא, זה לא רק דרך לימוד פיזי, זה גם דרך השפעה סגולית שלהם, ואתה יודע מה זה השפעה סגולית, למדנו את זה כמה פעמים, גם השיעור על העצרות, גם שעוד פעם הזכרתי את זה. כל מקרה, הנקודת הכהונה יונקת מצד הנקודה... שיכולים לבלבל זה ההסברה הפשוטה, אבל בכל אופן, עם כל הכבוד, להגיד שלושה פסוקים של עניין י"ג מילים, בסדר, אז תכף ילמדו. למה צריך להקריא להם את זה? תשובה, הנקודה בהקראה זה לא רק שלא יתבלבלו, אלא הנקודה בהקראה זה היא מי מקריא למשליח ציבור, נכון? כי כל העוצמת הכהונה יונקת מהציבור, אתם מבינים? השליח ציבור למעשה מעביר את זה לכהנים, והכהנים מברכים את העם, אתם מבינים? בלי שליח ציבור אין כהנים. כי הנקודה, למה את זה? ודאי שאומרים ברכת כהנים רק בעשרה, כן? אבל יש בזה נקודה. כי יסוד העוצמה של הכהונה היא היכולת שלהם לקחת את הכלליות, שפה זה יוצא דרך התורה, אבל זה אותו עיקרון. את העוצמה הכללית של כלל ישראל, הרי עשרה ציבור זה תמיד כלל ישראל, נכון? אז יש פה ציבור, שליח ציבור זה הציבור למעשה, אז הציבור, זאת אומרת הכלליות, היא למעשה יסוד ההשפעה הכללית, ועכשיו דרך הכהנים זה יופיע גם הכל הפרטים, מבינים? לכן השליח ציבור זה צריך להקריא לכהנים את הפסוקים, ולא רק באופן טכני, אלא בגלל שהוא נותן להם את הכוח, בלעדיו, בלי שליח ציבור אין כהנים גם, מבינים? הכוח של הכהונה יונק מהציבור. אז בפועל מה קורה? שליח ציבור עומד, אומר את רב, אז הכהנים עומדים, אומרת נכון, אז אני לא אמר, הכהנים כאלה בלבלים, זה אגיד בלבד. תשובה, אם השליח ציבור לא אומר ברכה, גם הכהנים לא מסוגלים להגיד.
למה לא?
כי הם מקבלים את הכוח שלהם מהציבור. הכהנים מקבלים את העוצמה הרוחנית שלהם מהציבור, דבר ראשון. למה? ככה, למה? כי, זה מה שהרב מסביר פה, כי הכל מתחיל מהתורה, נכון? הכל מתחיל מהעוצמה הכללית. השם ברא את העולם כדי לתקן עולם מחוץ אדם, שזה השם ברא את העולם, אבל הוא מופיע דרך התורה לעם ישראל. הכהנים זה כלי, זה אמצעי כדי יורות במשפטיך ליעקב, נכון? זאת אומרת, הכהנים עניינם להשפיע את התורה בפועל, נכון? עכשיו, אותו דבר קורה בבית כנסת כל יום. הכהנים צריכים להשפיע, כמו שאמר הרצמח צדק, צריכים להשפיע את ההוראה הכללית לפרטים, נכון? אבל מאיפה יש להם בכלל כוח? מאיפה הם קיבלו כוח? מהארון, ואיפה הארון קיבל כוח? מהכלל. לכן הציבור, הם צריכים להשפיע את התורה לעם ישראל, זה תפקידם בחיים. זה מופיע גם דרך הברכה שלהם. עד כאן אתה מבין? עכשיו, מה יסוד היכולת של הכהנים להשפיע ברכה לכל הפרטים? תשובה, הכוח שלהם זה הכוח של הכלל, של הציבור. זה הכוח של התורה, זה הכוח הכללי. לכן השליח ציבור הוא מוסר את הכדור לכהנים, והכהנים עכשיו מוסרים את זה הלאה. אם השליח ציבור לא עובד נוצר את הכוח לכהנים, גם לכהנים אין כוח. כי הכוח של הכהנים זה לא כוח פרטי שלהם, זה כוח של הציבור, של הכלל, אתה מבין מה אני אומר? אתה אומר לי סתם כן, אתה לא רוצה להגיד לך פעם עשירית.
זה לא בסדר שאנשים סתם אומרים, לפעמים יוצאים את זה להקים. כאילו מישהו אחר, אני אגיד.
לא, זה לא משנה. לא שליח ציבור עכשיו, זה לא שליח ציבור זה שאומר, זה לא דווקא צריך להיות
החזק. מישהו יצא...
בעיקרון זה החזק, זה החזק. כן, מה? אני לא יודע מה מקור המינה שבחוץ לארץ הכולים עושים כפיים מלא רק למוסף בשבת, היה משהו שאני עושים כפיים רק בחגים? לא יודע מה המקור לזה, אני לא יודע, פשוט לא יודע, אבל באופן פשוט, סתם לפי ההלכה יש לו סיבה לא לשאת כפיים לחוץ לארץ. הם ממשיכים את הדיבור בצורה, חבר'ה תשתקו, רק שנייה, שקט. הם ממשיכים את הכוח של הציבור בצורה שיכולה להופיע גם בפרטים. הציבור לבד עוד את זה, שיהיה ציבור לבד עוד לא עושה את זה בלי הכוונים.
אז אתה כך, הם מעמדים את הרבה
מחירים עוד שם. הם מקבלים מהציבור ומורידים את זה לפרטים. אתם יודעים? זה בדיוק מה שהרב אומר, שהכוהנים הם למעשה מקבלים את הכוח של התורה, ומצד הכוח של התורה הם יכולים להשפיע את זה אחרי זה לפרטים, יודעים? כן, מה רצית להגיד עכשיו?
כאילו, כמו שאתה אמר לי, כאילו הכוונה שמדובר במשהו טכני כזה, שבגלל שאין ציבור, בגלל שיש ציבור, אז אין
ציבור. לא, 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 ממש לא. לא, דבר משהו מהותי, לא טכני.
שכאילו לציבור לכל
הכוח
של התורה.
נכון. הוא נותן את זה לכהנים שהם יכולים להופיע את זה לפרטים, לא לכלל. הציבור זה לא אוסף האנשים שעומדים בבית כנסת, הציבור זה כלל ישראל, אתה מבין?
אבל הכוח
של ישראל
יש לו פעם,
זה כמו כוח התורה שהרב כותב פה. והוא נותן את זה לכהנים והם יכולים להוריד לך את זה, אתה מבין? זה כמו דרך המשל, זה כמו משפך, כן? למה זה משפך? כי מישהו צריך להעביר את העוצמה האינסופית הזאת, זה משהו שהוא כבר פרטי. אז כהנים זה משפך, זה רעיון, אתה מבין? רק, אני לא אשים להם מים, לא ישפכו כלום, אבל בלי המשפך זה סתם יעשה נזק.
דרך כלל ישראל.
נכון. יפה, הלאה, ממשיכים, חבר'ה. עכשיו בואו נמשיך להסביר. אז זה מה שמסביר הרב, שחבר'ה תשתקו, בבקשה. כן, זה מה שמסביר הרב, נו, חבר'ה, הבונזו יגיע עוד מעט, הם לא צריכים להירגע, בסדר? אין שום בעיה. חבר'ה, נסעתי עם הבונזו עוד מעט, תגיע, הכל בסדר. פרשת כן, אז זה מה שהסביר הרב, שברכת כהנים היא נובעת מתוך ברכת התורה. בוא נקרא את זה עוד פעם ונסביר עכשיו. כי יסוד ברכתה של התורה, נו, תראי שקט, מה קורה לכם? די אל הסגולה שברשותנו הכללית, חבר'ה, זה ממש מפתיע. יסוד ברכתה של תורה באי אל הסגולה של ירושתנו הכללית, האמת למעלה מכל דבר שיוכל להפריע ולהקיב את הראשר הגדול, מוכרח להיות שבוי בעצמיותה של הנשמה. עכשיו אני אסביר לכם במילים שלי את מה שאמר הצמח צדק, שהכהנים למעשה הם מבחינת רב חסד, שהם מבחינה כזאת ששום דבר לא יכול לעצור אותם. זה מה שהרב מסביר לנו פה במילים שאנחנו להבין. מה הרב מסביר? מסביר שיש שתי בחינות בחיי האדם, יש את הבחירה ויש את הסגולה. זוכרים? למדנו את זה לפני כמה מערכות. הצד של הסגולה זה ירושתנו הכללית, עומד למעלה מכל דבר שיוכל להפריע ולעקף את העושר העליון. זה בדיוק מה שאמר שהמצון החצודק, שהכוח של הכהנים שום דבר לא יכול לעצור אותו. פה אנחנו מבינים למה, כי יש בחיים הפרטיים של האדם שתי בחינות. יש בחינה של בחירה, שזה דבר מדרגתי שנפגע על פי מעשה, ויש בחינה של סגולה. יש צד שהוא שייך להיות שלם מצד הסגולה בלי קשר למעשים שלו, כי זה פה מוציא מהכוח אל הפועל את הצד הכללי שבנשמה שלו, את הצד של הסגולה הכללית שיש בו ירושה כללית של כלל ישראל. שעכשיו כל אדם פרטי הוא שייך אל השלמות בלי קשר למעשים שלו, על זה נאמר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, זה לא קשור למעשים שלהם. הבחינה הזאת היא אותה בחינה שהיא לא תלויה במעשים באופן עקרוני, כי המעשים הם רק שייכים לצד של הבחירה, לצד של החיים הקטנים והפרטיים. אבל הנקודה המרכזית שבה כל ישראל שייכים אל הכלליות באופן עצמי, זה משהו שזה לא שייך בכלל לבחירה, ממילא אי אפשר לעצור את זה. אז יסוד הנהר הזה שעובר עליו הצמח צדק, זה הירושה הכללית שמדבר על הערב. זה הנקודה שכל ישראל הם כלל ישראל דבר ראשון. עכשיו, זאת הנקודה שהתפקיד של הכהנים להוריד את זה מהכוח אל הפועל, זה התפקיד שלהם. בצורה גש, בצורה פיזית, זה מתברר במה שהם צריכים ללמד תורה. אבל הנקודה בזה זה לא רק מה שהם לומדים אותך תורה, הנקודה בזה שזה הכוח שלהם בעולם. לכל בחינה בעולם יש את הכוח של תפקידה בעולם. התפקיד של הכהנים הוא בדיוק הנקודה הזאת. הם, זה כמו שהסביר את המצגת, אבל עכשיו אנחנו יודעים למה. הם התפקיד שלהם זה מהירות. מה זה מהירות? זה אומר, לטפל באותם חלקים בנפש הפרטית והכללית שהם שייכים אל השלמות בצורה שהיא מהירה. מה זה מהירה? בלי שום מדרגות ביניים. כי כל מה שכל אחד פה הוא שייך לכלל ישראל והוא שייך לסגולה הכללית, זה לא קשור לשום דבר, זה לא תלוי בכלל, לא במעשים שלו בכלל, אתה מבין? לכן זה נקרא מהר. למה זה מהר? כי אותה השפעה מעשית, פיזית אפילו, של השבירה המעשית, של הכסף ושל ההצלחה שהיא תלויה בסגולה, זה לא תלוי בכלום, זה מהר, זה לא תלוי בשום מדרגות ביניים. וזה התפקיד של הכהנים. הכהנים אחראים על המהירות, על השלמות, על ההורה. על מה? על הנקודה הכללית של השפעת התורה בצד הסגולי שלהם כל הפרטים. חוץ מזה יש את התפילה שכל אדם מתפלל על הצד של הבחירה שלו. לכן זה מה שהנקודה שהכהנים הכל אצלהם מהר, מה זאת אומרת מהר? זאת הכלליות כמו שמופיעה בפרטים בצורה ישירה. ועכשיו מבינים את הנקודה, הנקודה היא כי הכהנים אחרים על הסגולה, לא אחרים על הבחירה. ממילא ההשפעה שלהם היא בלי שום עצורים. כי מצד הסגולה אתה יהודי גם אם תעמוד על הראש ותניח תפילין על הרגל, זה לא משנה. כיוון שאתה יהודי אתה יהודי, וזה התפקיד של הכהנים להשפיע בעולם את ההשפעה הסגולית שבאה ממקור התורה, ממקור הכללים. ולכן שום דבר לא עוצר אותם. מבינים עכשיו?
אני לא
בחירה מגיע. רגע, הוא רץ על כל קודם. כן, מה?
אם הוא ראית שהסגולה היא, אין בה שום מדרגות
ואין בה שום
בחירה, באמת שחורים
לכם. כן, אז
למה דווקא
הכהנים צריכים להשפיע? זה התפקיד שלהם, זה כמו שתגיד, למה דווקא אם לא
חושב אור? אבל אם אתה אומר שבחירה יש משהו מדרגות ואין משהו שמפריע בדבר, אז אני לא יכול לראות מה
עבור להם. זה לא עושה, מה התפקיד שלהם? חבר'ה, תשתקו. זה באמצע שהוא. גם הנקודה של הסגולה צריכה כלים כדי שהיא תופיע בעולם. והכלים זה הכהנים, אתה שואל למה השם עשה את זה שזה יהיה ככה? אני לא יודע, למה השם היה צריך את תרח שלו להוריד את אברהם? אני לא יודע.
מבחינה
גילית
אני
חושב שאני שואל. לא, אני לא מבין מה אתה שואל. מבחינה גילית אני חושב שאו שאני לא מבין מה אתה שואל, או שהתשובה נראית לי פשוטה.
אמרנו שסגולה אין בה מדרגות
והיא... אבל צריכה להופיע!
בסדר, שנייה. אבל אמרנו
שבחירה
גם צריכה להופיע, אבל יש
בה מדרגות. הבחירה מופיעה על ידי התפילה, והסגולה מופיעה על ידי הכהנים. כמו שהבחירה לא יכולה להציע בלי תפילה, אם השם רוצה, אז תיתן לו בלי תפילה, מה צריך תפילה? כן.
אני אגיד לתחילת הבחירה, האדם באמת הוא רשע. אז איך, לא מתנגש לסגולה בבחירה?
לא. כי היא קוראת את הצד שלו. מצד הסגולה הוא ירוויח מיליון שקל, מצד הבחירה יאבד אותם אחרי 5 דקות ויהיה חייב עוד 100.
אבל השאלה היא מתי ששניהם עובדות כמו שרים.
נכון, אבל הוא חצי שלם. מצד הסגולה הוא שלם, בזכות הכהנים, מצד הבחירה הוא לא שלם. אז הוא נמצא חצי שלם.
איך אתה
מתפתש בפתח שם? סיברתי לך, הרוויח מיליון שקל שאני איבד אותם והפסיד עוד 100 בקלאסי. בטח, זה שאלת אלה, איך הסיבת אלה? זה הרעיון. כל חיי אדם שילוב של סגולה ובחירה. כל זה, יש גם עניין של הבחירה שאנחנו בכנסת להתברך, אבל זה כבר חשבון אחר, כן.
למה זה דווקא הסגולה מתבטאת בגלל שמיות
כאילו? בגלל שהנקודה של הכהנים שנקראת מהירות, חבר'ה, תשתקו, זו שאלה טובה. הוא אמר, למה דווקא הסגולה הזאת מביאה בגשמיות? זאת השאלה, נכון? כי לכאורה זה רק כזה נסגר, למה זה יופיע דווקא בריפה? זה הנקודה שנקראנו למהירות או נקודת הכמונה, ששם הכל שווה, מבינים? כשאתה מסתכל מצד הבחירה, מצד העלייה הדרגתית, אז תגיד, יש תורה, יש מצוות, יש עולם רגיל, יש כסף ויש אדמה. כל דבר יש לו ערך אחר, אבל מצד הסגולה הכל שלם כל הזמן. אם הכל שלם, אז הכל שלם, אז כיוון... והאדם שהוא טוב הוא גם יפה. מבין? זה לא בפועל ככה, אבל ככה זה צריך להיות. אם הכל שלם, אז הכל שלם. מבין מה אני אומר? הסגולה היא לא תלויה בשום פרטים, אז למה שהכל לא יהיה שלם ישר? אז גם הכסף לא שלם. מבין?
אבל למה דווקא לזה זה בא
לכסף? לא בא רק לזה, זה בא להכל, כולל הכסף. זה מגיע כל כך נמוך שזה משפיע אפילו על הדברים הכי קטנים. נכון, אבל זה גם כולל את כל הדרך. בסדר? כן.
אמרנו שהסגולה זה משהו שמתמלא כל הזמן.
הסגולה? היא מתעלה על ידי הבחירה, זה נכון.
היא מתעלה על ידי שכל הדורות, נגיד כמה דורות שהם עשו, כל הזמן הסגולה עולה.
נכון.
וזה נגיד ככה זה גם בגאולה.
נכון, אבל מה שאתה עושה?
בגלל כהנים, אז כל הזמן משתפר?
למה לא?
אז זאת אומרת שהיה במשכן שהם בכל כאילו...
אבל גם עם ישראל
כבר משתפר. זה נכונה כל
כך. לא כזה נכונה, זה כמו שעם ישראל, אז הוא היה בחינה אחרת, עכשיו בחינה אחרת. אז גם הכל מתעלה ביחד, מה קשור? טוב, עוד שאלות שנגמור פה, אני הבנו את העיקרון שעצור פה. את העיקרון שלך הבנו, עכשיו הוא מסביר את זה בצורה יותר פרטית, אבל העיקרון הבנו. הנקודה שרציתי להבינו היא איך אותם מושג שנקרא מהירות שלמדנו אצל השם הסודי, עכשיו אנחנו מבינים את המושג הזה ברוחנית, למה הוא כזה? כזה, כי פה מופיעה סגולה שהיא לא תלויה בשום פרטים, לעומת הבחירה של התפילה שהיא כן תלויה בפרטים. וזה ראינו, א' למדנו על מצוות כמונה, יש פה כהנים בטח שפגלו עכשיו, יברכו הרבה יותר מכוונה, כי ידעו מה זה כזה בחיים. ובית, שקט שעמלו, כך כיפה אדומה, אני אומר לך כיפה אדומה, עכשיו הוא כיפה ירוקה. ובית למדנו לראות איך הרבה פעמים, לפחות אצלי זה קרה, אבל אולי אצלי גם מסלחם, שהרבה פעמים הסיבה שאנחנו לומדים כל כך בהתרשות הרב קוק כל הזמן, לא כי אנחנו פוקשתים חלקים, אלא כי יש משהו בהסברה של הרב שכנראה מתאימה יותר לדורות שלנו בצורה כזאת שדברים שנפקדו לפני 200 שנה והם כמובן נכונים כמו שראינו והם אמיתיים ואין הבדל בוא נגיד אולי כמה הם לומדים מסר הם מבינים אותם אנשים רגילים קשה להם להבין אותם כי זה היה כל מושגים שהם לכאורה טכניים אתה לא מת הרב, אתה רואה איך המושגים הטכניים האלה אתה מבין אותם באופן רוחי, מה הנקודה בהם וזו הייתה הנקודה שרציתי שתראו בשיעור היפה הזה